שלום, תזכו לשנים רבות, נעימות וטובות. כי בסוכות הושבתי את בני ישראל והוציא אותם ארץ מצרים, מתי זה היה? כתוב שצריך לעשות חג הסוכות, כי כשהקדוש ברוך הוא הוציא אותנו ממצרים, אז השם הושיב אותנו בסוכות, ואני שואל שאלת תם, מתי זה היה? לכאורה זה באביב היה, נכון? וישעו בני ישראל, מרמסס, סוכותה, אם ככה. אז הזמן של הישיבה בסוכות, הזמן ההיסטורי, זה היה ביום הראשון של פסח, מסקנה סוכות צריך להיות בפסח. כפי שהגמרא בעצמה אומרת במנחות שככה היה ראוי, שסוכות יעשה בפסח. ומשום מה, התורה דוחה את החג לזמן הסתיו. האמת היא שאם אנחנו מבינים את זה עד הסוף, יוצא ש... חג הסוכות הוא חג יציאת מצרים. ואז היה צריך להיות איזשהו שילוב של קורבן הפסח יחד עם ישיבה בסוכות. ככה היה צריך להיות. ובאמת, מבחינה, הייתי אומר, ואז היה צריך להיות ככה, שאנחנו היינו עושים את ליל הסדר בסוכה, נוטלים לולב למחרת, שבעת ימים במקדש, ואז היינו עושים גם אחרי שביעי של פסח, למחרת, היינו עושים בשביעי של פסח את הושענא רבה, והיינו עושים את חג שמחת תורה במימונה. זאת אומרת, לא היה חג השבועות, במקום שיהיו שבעה שבועות בין היום הראשון של פסח לבין היום השמיני של פסח, דהיינו חג השבועות, היינו עושים את היום השמיני של פסח, דהיינו חג השבועות, שהוא בעצמו שמחת תורה, היינו עושים אותו למחרת, שביעי של פסח, דהיינו ביום המימונה. ואז היינו בעצם עושים את כל החגים כולם, תוך 8 ימים. יש להניח שבמקרה כזה היינו גם תוקעים בשופר בראשון בניסן. האם היה יום הכיפורים או לא? יש מקום לספק בדבר. ואז כל שער השנה יכולנו לשבת בשקט וללמוד תורה. במקום זה יש לנו חגים בלי סוף. עכשיו במיוחד אם פסח היה יוצא בשבת, אז זה עוד יותר טוב, עוד פחות ימים לבשל. אבל המציאות היא ש, וצריך להבין למה, חג הסוכות שזמנו היה בראשון בפסח הוא עבר ל6 חודשים יותר מאוחר. ואז באמת הוא מה? או יותר מוקדם או יותר מאוחר. כן, היום החודש הראשון זה ניסן, ואז בחודש השביעי אתה עושה סוף סוף את חג הסוכות, כי בסוכות הושבתי בני ישראל והוציא אותם מארץ מצרים. וזה מאוד מוזר שבאמת יש חג שאיננו חל בזמן שבו התרחש המאורע שאנחנו מציינים אותו. זה באמת הוא תמוע מאוד. יש גם אפילו בגמרא מסכת פסחים כמה, יש גזירה שווה של יום הראשון יום הראשון, שאנחנו לומדים הלכות של היום הראשון של סוכות מהיום הראשון של פסח ולהפך. האם היא שמה הראשון ההוא זה הראשון של סוכות, אבל יש הראשון שהוא ערב פסח, יש מה לדון למה עשו את הדבר הזה בצורה הזאת, אבל זה מה שיש. וכמובן, הדבר הזה תמוע. אולי גם נציין עוד איזה נקודה, מה זאת אומרת בסוכות ישבו 7 ימים? איפה נשב בסוכות? אם חג הסוכות הוא חג של עלייה לרגל, אז כל אדם עולה לירושלים, איפה הוא עושה את הסוכה שלו? חשבתם על זה פעם? מה? מסביבות ירושלים, ברחובות, על הגגות של ירושלים. כלומר, כל עם ישראל מגיע לירושלים ויושב בסוכות שם. או סוכות מרכזיות, או סוכה מרכזית. כתוב, כל ישראל יכולים לדור, כל האזרח בישראל שהוא הסוכות, אומרת הגמרא, מכאן שכל ישראל יכולים לדור בסוכה אחת. זאת אומרת, אפשר לעשות סוכה ענקית בשביל כל עם ישראל. אפשר גם שהמקדש עצמו יהיה מקום הסוכה, אולי הר הבית. הר הבית זה המקום הגדול ביותר בירושלים. אפשר לעשות סוכה על כל הר הבית, ואז כל עם ישראל יושב בירושלים. במיוחד שבסוכות יש משהו שאין בפסח. בפסח, הרי אדם אוכל את קורבן פסח, נשאר בירושלים, למחרת בבוקר הולך הביתה. ופנית בבוקר והלכת לאוהליך. אין לו מה לעשות עוד בירושלים. אלא אם כן הוא לא הביא את הקורבן חגיגה שלו. אבל בסוכות יש לו מה לעשות, הוא נשאר עד היום השמיני. לכן מטבע הדברים, אוכלוסייה, אגב גם בלי מצוות סוכה, אוכלוסייה שאומרים לה לעקור מביתה במשך שבוע, איפה היא תשב? בסוכות. כלומר, זה שאנחנו יושבים בסוכות, בחג הסוכות, הייתי אומר שזה אופייני למהות החג, כי אין לי איפה לגור, כיוון שאני לא בבית, אז אני יוצא מביתי, מגיע לירושלים, יושב בסוכות, חוץ מתושבי ירושלים אולי. כך שאפשר לומר שהישיבה בסוכות, בחג הסוכות, היא מובנת מטבע החג, ולא בגלל המצווה של חג הסוכות. עכשיו, מה שאני כן בפסח, שבאמת אחרי יום אחד, אדם חוזר הביתה. עכשיו, יש באמת שאלה, מתי ישבנו בסוכות, כשיצאנו ממצרים? אז ההסבר הפשוט והמצוי, זה מה שאמרנו. ישבנו בסוכות בפסח. דעה שנייה, שראיתי לפני כמה שנים, תן חכם אחד כתב, שהסוכות היו בחג השבועות. הרי שלושת ימים לפני מעמד הר סיני, ציווה הקדוש ברוך הוא את משה להפריש את בני ישראל מנשותיהם. כן, כלומר, ורק אחרי, במשך שלושת ימים, כן, רק אחרי מתן תורה, לך אמור להם, שובו לכם לאהוליכם. אתם חוזרים לאוהל. אז איפה הם ישבו במשך שלושה ימים? אם לא באוהל. אז הם ישבו בסוכות. כלומר, בסוכות הושבתי את בני ישראל והוציאו אותם מארץ מצרים, הכוונה בחג השבועות כשנתתי להם את התורה. אז שוב, עוד יותר קשה, אז למה אנחנו עושים את חג הסוכות בסוכות? הדעה השלישית זה הרב הנקין, שגר פה בשכונה. הוא כתב את זה בספר, בשאלות ותשובות בני בנים. כן? יש לו שם רעיון, אני לא בטוח שזה רק ממנו, אבל אני לא זוכר שקראתי את זה שם. הדעה השלישית היא דעת רבי אליעזר, רוקח מבורמייזה, בעל הרוקח, מראשוני חסידי אשכנז המפורסמים. הוא אומר דבר פשוט מאוד, ישבו בסוכות, תראו איזה הפתעה, בחג הסוכות. מתי? הוא אומר, בשעת מלחמת סיחון ואוג. כן, הרי אחרי 40 שנה, בן ישראל סוף סוף מגיעים לשערי ארץ ישראל, כובשים את ארץ סיחון ואוג. איפה יושב הצבא בזמן המלחמה? לא במחנה ישראל, אלא עשו לעצמם סוכות בעבר הירדן. מה שמסביר, מדוע כאשר יעקב אבינו חוזר מלבן, כתוב, וישוב עשיו ביום ההוא לדרכו שעירה, ויעקב נסע סוכותה. איפה זה המקום הזה הנקרא סוכות בימי יעקב? זה ברור שזה לא סמוך למצרים, אלא מדובר בעבר הירדן. וזה מעשה אבות סימן לבנים, על שם זה שעתידים בניו לשבת בסוכות במקום הזה, בשעה שהם יכבשו את ארץ סיחון ואוג. ובאמת, דבר מעניין, כאשר דוד שולח את יואב למלחמה נגד רבת עמון, וכל הפרשה הלא נעימה של אוריה החיתי מתרחשת באותו הזמן, אז בזמן המצור על רבת עמון, וכל האזור בכלל, מגיע אוריה החיתי לירושלים, אומר לו דוד ללכת לישון בביתו. ואוריה מסרב. אומר, מה, אני אלך הביתה בזמן שכל ישראל יושבים בסוכות? כלומר, כל ישראל, כלומר, הצבא, ישב בסוכות בבר הירדן כדי לכבוש את רבת עמון, כנראה אותו אזור שבו ישבו בני ישראל בזמן כיבוש ארץ סיחון ואוג. ובאמת יש מקום הנקרא סוכות, שאנחנו פוגשים אותו אחר כך במלחמת גדעון במדיין, באותו אזור. יש מקום שקוראים לו סוכות. למה קוראים לו סוכות? כי שם יושבים בסוכות. לא, זה לא אותן סוכות שהחזיקו. סוכות מן הסתם כבר מאז התייבשו, אבל זה מקום שראוי מצד האקלים, מצד המקום, לעשות בו סוכות, ולכן קוראים לו סוכות. כן, מה אתה אומר? כתוב כך, ויעקב נסע סוכותה, ויבן לו בית, ולמקנה הוא עשה סוכות, על כן קרא השם המקום סוכות. לא ברור מי קרא. בכלל, כל מקום שכתוב בתנך, על כן קרא, אין הכוונה שבגלל המאורה קראו כך. אלא, כאילו אומרים, באמת היה ראוי השם הזה למקום ההוא, שהרי לימים התברר ששם עשו סוכות למשל, כן? למשל, יש בדברי עשיו, כשיעקב לוקח ממנו את הברכה, אז הוא אומר, אחי קרא שמו יעקב, ויעקבני זה פעמיים. ממתי קראו לו יעקב? מאז שהוא נולד. אבל אומר עשיו, עכשיו אני מבין למה קראו לו יעקב, בגלל מה שקרה עכשיו. לכן יכול להיות שהמקום קראו לו סוכות עוד הרבה לפני שיעקב הגיע לשם, אבל כיוון שהוא עשה למקנהו סוכות, על כן קרה שהמקום סוכות. וזה מתרץ כמה קושיות כרונולוגיות בתנ"ך בנושא הזה, למשל על כן שם העיר באר שבע וכל מיני דברים כאלה. טוב, אבל בואו נחזור לדברי הרוקח. הרוקח אומר דבר מעניין. מלחמת סיחון ואוג הייתה בחודש תשרי, בתקופה ההיא, אז באותו זמן בני ישראל ישבו בסוכות. אבל מה זה כתוב בהוציא אותם מארץ מצרים? אומר הרוקח, נכון, זה נקרא להוציא מארץ מצרים. שמה יוציא מארץ מצרים? כדי להיכנס לארץ ישראל, לא? אז סוף סוף גמרו את היציאה, כאשר כבשו את ארץ סיחון ואוג, סוף סוף נגמרה יציאת מצרים. ואז באותו זמן ישבו בסוכות. יוצא לפי זה שרבי אליעזר רוקח סובר שחג הסוכות הוא החג של ארץ ישראל. האמת היא, הוא לא היחיד. גם הרמב״ם, במורה נבוכים, תראו איזה הפתעה, הרמב״ם אומר שחג הסוכות זה חג של שמחה. על מה? על הארץ. שהרי לוקחים אז, באותם הימים, מינים ירוקים ביד. למה לוקחים מינים ירוקים? אומר הרמב״ם, כי יושבי מדברות, הצבע שהם הכי אוהבים, שהכי משמח אותם, זה הירוק. נכון? עד עצם היום הזה, אגב, הערבים אוהבים את הצבע הירוק, בגלל שהם בדואים לשעבר. כלומר, הם באו מארצות המדבר, ושם הירוק זה נחשב לדבר משמח. לכן אומר הרמב״ם, התורה ציוותה לקחת את המינים המצויים בארץ ישראל, הירוקים מאוד, כדי לשמוח בהם בחג. זאת אומרת, שגם לפי הרמב״ם, זהו חגה של ארץ ישראל. יוצא לפי זה שיש לנו שלוש אפשרויות. מתי היה חג הסוכות? מתי היה ישיבה בסוכות? או בפסח, או בשבועות, או בסוכות? יכול להיות שאנחנו נמצא עוד איזה תאריך אם נתאמץ. כן. עכשיו, מצד האמת, כנראה שיש שלושת הדעות צודקות. כי באמת, חג הסוכות של כיבוש ארץ ישראל היה צריך להיות בפסח. הרי כתוב, ויהי בשלח פרעה את העם, ולא נחם אלוהים דרך ארץ פלישתים כי קרובו, כי אמר אלוהים פן ינחם העם, בראותה מלחמה, ושבו מצרימה, ויסב אלוהים את העם דרך המדבר ים סוף. ואנחנו כבר רואים איזושהי חולשה של העם, שגורמת שעוברים דרך המדבר במקום לעבור דרך ארץ פלישתים. עכשיו, הגבול של ארץ פלישתים, זה משיק לגבול של מצרים. זאת אומרת, אם היו זוכים, יום ראשון של פסח היה יום כיבוש הארץ. יוצאים ממצרים, בלילה אתמול בערב אכלנו את הקורבן. בחצות הייתה מכת בכורות, חיכינו שש שעות, בבוקר יוצאים כובשים את ארץ ישראל. כך שחג הסוכות, ואז היינו צריכים לשבת בסוכות, בסוכות מלחמה באמת. כמו שראוי לחיילים לעשות, או אוהלים או סוכות. ובסוכות האלה אנחנו יושבים כדי לכבוש את הארץ. ואז יוצא שמתן תורה היה בארץ ישראל, ובסוף תקופת הישיבה בסוכות. זאת אומרת שגם הדעה שומרת פסח, גם הדעה שומרת שבועות, גם הדעה שומרת סוכות, שלושה צדקות. מובן? וסביר גם שהסוכה הייתה המקדש. איך כתוב? נודע ביהודה אלוהים, בישראל קדוש שמו, ויהי בשלם סוכו ומעונתו בציון. נכון? יש איזה בתהילים, נכון? כן, איך אתה יודעת אם? טוב, ויהי בשלם סוכו ומעונתו בציון. זאת אומרת, הסוכה זה המקדש. זה מובן מה שאני אומר? עכשיו, על רקע זה אפשר גם להבין מחלוקת גדולה שיש בין התנאים במשנה. לגבי גובה הסוכה, לא יודע, פתחתם את מסכת סוכה, רואים, המשנה הראשונה עוסקת בדבר לכאורה פעוט, של מה בכך, בגובה הסוכה. נכון? כלומר, סוכה שהיא גבוהה למעלה מ-20 אמה פסולה, ורבי יהודה מכשיר. עכשיו, כולם עוסקים שם בסוגיה בבבלי, מדוע היא פסולה? אף אחד לא עוסק בשאלה מדוע רבי יהודה מכשיר. זה דבר תמוע. הדעה של רבי יהודה אינה מבוארת בבבלי, היא מבוארת בירושלמי. כן, כלומר, מה העיקרון? מדוע סוכה שהיא גבוהה מ-20 אמה פסולה? אז יש לנו בזה שלוש דעות. אגב, עוד לא הסברנו מדוע סוכות, מדוע פסח הוא עבר לסוכות, אבל זה עוד מעט נביא, בעזרת השם. אבל לפי, יש שם שלוש דעות בגמרא. דעת רבה, דעת רבי זרע, ודעת רבה. נכון? כן או לא? זוכרים? מה, לא למדתם מסכת סוכה? מה אתם עושים פה? יאללה, מפסיקים את השיעור, תרוצו לקרוא את ה... טוב, תן לכם פור. דעת רבה שסוכה שהיא גבוהה למעלה מ-20 אמה פסולה, בגלל שאדם לא מסתכל על משהו שגבוה מ-20 אמה. וכתוב, למען ידעו דורותיכם, כי בסוכות הושבתי, אז אדם נכנס למקום שהתקרה גבוהה מ-20 אמה, הוא לא מסתכל, הוא לא רואה ממה עשויה התקרה, ולכן הוא לא יודע שהוא יושב בסוכה. ולכן סוכה שהיא גבוהה למעלה מ-20 אמה פסולה, לדעת רבה. כלומר, צריך לדעת שאתה בסוכה. ורבי זרע אומר, לא, זה בגלל שכתוב, וסוכה תהיה לצל יומם מחורב, כלומר, הסוכה צריכה לעשות צל, זה עניינה של סוכה, למעלה מ-20 אמה, אין צל של הסכך, יש צל של הדפנות. ורבה אומר, לא, זה בגלל שכתוב, בסוכות ישו שבעת ימים, שבעת ימים יש בזה ממד של ארעיות, דבר שהוא קבוע, הוא לא סוכה. עכשיו, דבר, אדם לא עושה בית ארעי למעלה מ-20 אמה. כלומר, ברגע שזה גבוה, אדם משקיע בזה יותר, הוא עושה בית של קבע, ולכן סוכה שהיא גבוהה מ-20 אמה, פסולה לדעת, זה לפי דעת חכמים, לפי ההסבר של רבה. כן, יש לנו שלושה הסברים, אחד שמתייחס לעבר, בסוכות, למען ידעו דורותיכם, כי בסוכות הושבתי, הדעה האחרת מתייחסת לעתיד לבוא, וסוכה תהיה לצל יומה מדובר על חיי, על העולם הבא, ורבה מדבר על ההווה, שההווה הוא ארעי. אדם צריך, כמו הסוכה בא לחנך אותנו לזה שההווה הוא ארעי. האמת היא שלושת הדעות האלה, גם דעת רבה, גם דעת רבי זרע, גם דעת רבה, שלושתן שייכות בעצם לארעיות. אצל רבה זה יותר מפורש, אבל גם אצל רבה ורבי זרע, אם נחשוב על זה טוב, אנחנו מבינים שהסוכה היא באה לייצר איזושהי אווירה של הבלות העולם הזה. כלומר, אתה בעולם אחר, העולם הזה הוא עולם מאיים, כדאי לך לאיזשהו זמן לגלות מן הבית, להרגיש שאתה תלוי בחסדי שמיים. הנה, יש מעליך רק קצת שכך, הגשם יכול להיכנס לך לסוכה, אתה במצב של הרעיות, וזה חלק מתיקוני התשובה, כן, מלבד יום הכיפורים, יש גם איזה מין הרגשה כזאת של הגליה, גלות מחפרת אבון, מה? תלות בריבונו של עולם, כן? שאני לא במקום בטוח, זה נקרא צילה דמהמנותה, אומר הזוהר, צל האמונה. אבל, מה עם רבי יהודה? רבי יהודה מכשיר סוכה שהיא גבוה מ-20 אמה. בשביל רבי יהודה אפשר לעשות סוכה של גובה 100 אמה מבטון מזוין, משהו חזק, האדם נכנס לבית כזה, בכלל לא מרגישו בסוכה. מאיפה הוא למד את זה? אז יש איזה רמז דק וקל בגמרא בבבלי, אבל בירושלמי זה יותר מפורש. בירושלמי כתוב פשוט מאוד, הוא למד את זה מן המקדש. שהפתח של האולם היה גבוה 40 אמה. אז אם הפתח של האולם גבוה 40 אמה, אז מזה גם אני לומד שהסוכה יכולה להיות גבוהה 40 אמה ואפילו יותר. זה מעניין, מה קשר? רואים שעבור רבי יהודה, הסוכה האידיאלית זה המקדש. והיא בשלם סוכו ומונתו בציון. לכן, כאשר אדם נכנס למקדש, הוא נמצא בעולם של קבע. זה הקביעות. איך אומרים? כי בחר השם בציון, נבע למושב לא. זאת מנוחתי עדי עד, פה אשב, כי איוויתיה. כלומר, תראו את זה שאומר, פה, מכאן אני לא זז יותר. אז יוצא לפי זה שרבי יהודה חושב שבסוכות, אני באמת נכנס למקדש. עכשיו, מצד האמת, הייתה צריכה לא להיות מחלוקת בכלל בין רבי יהודה לחכמים. אם היינו זוכים אז, שחג הסוכות היה בפסח, ומתן תורה היה בארץ ישראל, בשמיני של פסח, אז גם היינו עושים את הסוכה במקדש. ואז בעצם לא היה שום הבדל בין רבי יהודה לבין חכמים. כן, בבקשה. מה? רבי יהודה הוא אדם אידיאליסטי מאוד. הוא מאמין שאחרי שעברת את יום הכיפורים, אתה כבר בספירה אחרת לגמרי של מציאות. אתה כבר לא צריך להישמר משום דבר. כן? כלומר, לפי חכמים, אתה עדיין עלול לחטא. כן? אתה עדיין עלול לחטא, לכן אומרים, תיזהר. אל תצא מיום הכיפורים כל כך מהר. כן? זה שתי תפיסות חינוכיות שונות, אני חושב. כן. העניין של סוכה זה הגנה. כן, כך כותב הרב קוק. זאת אומרת שרבי יהודה, הוא לא יודע את הרב קוק. לא יכול להיות. לא יכול להיות שרבי יהודה לא למד את הרב קוק. כן. אז הרב קוק מסביר לך את זה, הליבה דהלכתה. לפי ההלכה, שסוכה שהיא גבוהה מ-20 אמה פסולה. אגב, זו מחלוקת ראשונים, זה לא כך פשוט. אבל נגיד, לפי רוב הפוסקים, אנחנו אומרים, סוכה שהיא גבוהה מ-20 אמה פסולה. אתה איתי?
כן.
עכשיו, כל כך שאנחנו לומדים מקורות, אתה צריך לראות את המקורות הראשונים, ואחר כך לראות מה האחרונים אומרים על זה. עם כל גדלותם. טוב, עכשיו, אם כן, יש לנו פה לברר, בעצם, על מה מדובר. מה זה החג הזה שזז ממקומו? ויתכן שעל ידי שנבין מדוע הוא זז ממקומו, אנחנו נבין גם משהו לגבי מהותו. חג הפסח כנראה התפספס. כנראה לא הצליח. נכון? כי אם עושים חשבון, חג הפסח זה לזכר לאיזה מאורע? יציאת מצרים. מי יצא בסוף? ישראל. אז לא מצרים. כן, כלומר, באופן הגיוני היה צריך להיות שמצרים יצאו. נכון? המאורע נקרא יציאת מצרים. ולא יציאה ממצרים או יציאת ישראל. כלומר, הציפייה היא תיקון העולם כולו. כלומר, איך אמר הרב קוק? יציאת ישראל ממצרים תישאר לעד האביב של העולם כולו. אבל האביב זה רק בשורה. היה צריך להיות שזה יהיה הקיץ של העולם כולו. לא יודע, ולא שזה יישאר לעד, אלא יציאת מצרים ממצרים. אבל איכשהו קצת הצלחנו. זאת אומרת, האומה הישראלית לפחות הגיעה לחירות, וכדי שזה לא יהיה כישלון מוחלט, צירפנו אלינו עוד קבוצה מן האומות. נכון? הערב רב, שברוך השם הסכים לצאת איתנו. איך כתוב? טוב עין הוא יבורך. מה זה טוב עין? למי יש טוב, עין טובה? אומרים חז"ל, זה משה, שהביא איתו את הערב רב. הוא יבורך. כן? כל הכבוד למשה שהוא חשב על זה, שהמאורע של יציאת מצרים הוא מאורע אוניברסלי. אז כל מי שרוצה להצטרף, ברוך הבא, שיבוא. מובן מאליו, שמכיוון שלא כולם באים, ורק קבוצה מסוימת מן האנושות מצטרפת, זה עצמו יוצר מתח בגאולה, וזה גורם גם לקבוצה הזאת לעשות לנו בעיות. הידוע, כל פעם שיש בעיה אומרים, זה ערב רב, זה ערב רב, ערב רב, נכון? זורקים את זה עליהם. צעיר להזזל כזה. כן, אגב, זה נכון, רק צריך להבין באיזה מובן. לא שאנחנו היינו סופר צדיקים והם היו רשעים. אלא הכוונה שמשהו בנו לא מושלם, ובא לידי ביטוי בעצם המתח שיש בין הייחוד הישראלי לבין המגמה האוניברסלית. וזה בא לידי ביטוי בקבוצה הזאת של ערב רב, שכל הזמן עושה בעיות. איזה סוג בעיות היא עושה? אולי זה נושא לשיעור בפני עצמו. אגב, אני מציין, יש לי קלטת שנקראת ערב רב, אפשר להשיג אותה בגמר קלטות של המכון, ומי שמעוניין ילמד שמה דברים חשובים, לדעתי. עכשיו, אם כן, יציאת מצרים לא כל כך מצליחה. יש, אפשר לומר, תומעת מצרים שעדיין אחוזה בנו. איך כתוב? והיא בשלח פרעו. מה פירוש לשלח? בעברית מקראית יש שתי משמעויות למילה הזאת. מילה אחת, לשלח, כוונה לגרש. מילה שנייה, ללוות. מובן שני זה ללוות, כן? ואברהם הולך עמם לשלחם. זאת אומרת, לשלח, כוונה ליווי. במילים אחרות, פרעו עדיין קצת מלווה אותנו. לא גמרנו איתו. יש לנו איזושהי חובה כלפיו. כן? מובן? איך כתוב? מי שחציו עבד וחציו בן חורין. איך זה יכול להיות אגב שיש דבר כזה? יש לו שני שותפים. אחד השותפים שחרר אותו. או שהוא קנה את עצמו. אבל אגיד, יותר פשוט, בלי לסבך. יש עבד שהיה שייך לשני אנשים. אחד משניהם שחרר אותו, השני לא שחרר. ואז יש פה בעיה. שהאיש הזה הוא חצי עבד, חצי בן חורין. עובד את עצמו יום אחד ואת רבו יום אחד. זאת אומרת, המשכורת שלו תהיה שייכת חצי לו, חצי לרבו. כך דברי בית הלל, אמרו להם בית שמי לבית הלל, זה לא בסדר, את רבו תיקנתם. אתם דאגתם למעמד הקפיטליסטי, אבל הפרולטריון לא דאגתם. כן, הרי את עצמו לא תיקנתם. מה הבעיה? ליסה שפחה אינו יכול, וליסה בת חורין אינו יכול. כן, הרי בת חורין ובן חורין, בת חורין ועבד לא יכולים להתחתן, וגם להפך. אז עכשיו יוצא לפני זה שהוא לא התחתן. מה תגיד, מה אכפת לנו? אולי באמת שלא יתחתן, מה? אולי ייבטל. אבל לא, זה לא יכול להיות. מדוע? והלא לא נברא העולם אלא לפריה וריביה, שנאמר לא תוהו ברעה לשבת יצרה, אלא מפני תיקון העולם. אתם רואים שפתאום איזו בעיה פרטית של בן אדם ששחררו אותו לחצי, פתאום זה הופך להיות תיקון העולם, לא נברא העולם אלא בשביל פריה וריביה. משהו אדיר כזה. אדיר ומד, מפני תיקון העולם, כל התיקון עכשיו של העולם מתעכב, קופין את רבו ומשחררו, אז מכריחים את אדון שלא רצה לשחרר, מכריחים אותו לשחרר. הוא משחררו, אבל מה עם הכסף שהוא עולה? הוא אומר, לא, אל תדאג, זה הופך להיות חוב. זאת אומרת, העבד עכשיו משוחרר, אבל יש לו חוב כלפי האדון, הוא צריך לשלם לו, הוא יביא כסף, ישלם את עצמו. כן? וכותב לו שטר על חצי דמיו. עכשיו, וחזרו בית הלל להודות כדברי בית שמאי. השאלה היא מה המשמעות של הדבר הזה. היה לנו עבד כזה. העבדות הלאומית שלנו זה עבדות מצרים. עבדות מצרים הייתה כפויה על שנינו, הייתה כפויה עלינו מכוח שני אדונים שגזרו עלינו עבדות. פרעו גזר עלינו עבדות, והקדוש ברוך הוא גזר עלינו עבדות. זה כמו עבד של שני שותפים, אבל אחד משני השותפים, הקדוש ברוך הוא, החליט לשחרר את עם ישראל. אבל האדון השני, פרעו, לא מעוניין לשחרר. אבל מתעכב על ידי זה תיקון העולם, לכן כפו אותו. 10 מכות, כפו אותו לשחרר. אבל בכל זאת נשאר משהו. כותב לו שטר על חצי דמיו. כלומר, יש איזו אחיזה של פרעו עלינו. יש לנו איזו מחויבות כלפי אותה אנושות שהכרחנו אותה לשחרר אותנו. אז המחויבות הזאת היא יוצרת איזושהי תלות, תומעת מצרים שאחוזה בנו. ולכן אי אפשר לקבל את התורה ביציאת מצרים. אנחנו משפיעים ומושפעים. כלומר, אי אפשר, אבל כל זמן שאנחנו לא השתחררנו מתומת מצרים, אי אפשר לקבל את התורה. לכן עברו 7 שבועות. כן, איך אומרת הגמרא? זה כמו אישה שמתאהרת לבעלה, שסופרת 7 נקיים. אז גם אנחנו, כדי לצאת ממצרים, היינו צריכים להתאהר 7 שבועות, עד שבסוף מגיעים לחירות האמיתית ומקבלים את התורה. מה? ואז השתחררנו מצרים. כן, כתוב, הרי מה כרטיס הביקור של הקדוש ברוך הוא במתן תורה? אשר הוצאתי מארץ מצרים. מה? אז הוא גמרנו לשלם אותו, כלומר, לפחות אותו דור. מה? אז יש לנו כנראה עדיין איזשהו חוב, אבל לפחות מבחינה נפשית העבדות הפנימית נעלמה. כי תיקנו את המידות, כי עשינו הרבה דברים, נלחמנו בעמלק, אכלנו את המן, שתינו מבאר, יש כמה דברים שעשינו בדרך שגרמו, קיבלנו במצוות במראה, יש כמה דברים שעשינו בדרך ששינו את האופי שלנו, שגרמו לנו שיכולנו, אחרי 3 ימים גם של הכנה, לקבל את דבר השם. כן? אל תקרא חירות, חרות אלא חירות על הלוחות. אז הוא, בגדול, ודאי שמצרים עדיין אוחזת בנו. ולכן, כי גם, כאילו מצרים אומרת, רגע, השארתם אותנו מאחורה, מתי תגאלו גם אותנו? איך אמר פרעה? לכו עבדו את השם כאשר דיברתם, ולכו וברכתם גם אותי. אז הוא מחכה לברכה שלו. הוא מצפה לזה. ואז יוצא שהיה שחג הסוכות, שהוא בעצם החג של האנושות, החג האוניברסלי, לפי מה שכתוב בספר זכריה, שיבואו כל העמים לחוג את חג הסוכות, החג הזה נדחה. כן? יותר מזה, אפילו לוח השנה שלנו זז. כן? כלומר, היינו צריכים עד אז היינו סופרים את השנים מתשרי, כדי לצאת ממצרים, הקדוש ברוך הוא אמר לעשות איזה מין גט קריטות עם לוח השנה של הגויים, ולהתחיל עם ניסן. כלומר, הזמן ההיסטורי שלהם ושלנו השתנה. הקצב ההיסטורי משתנה. ואז יוצא שהם עדיין בציפייה לחג הפסח שלהם לעתיד לבוא. וזה חג הסוכות. מה? אומות העולם מצפים. כן, איך כתוב בגמרא? בניסן נגאלו, ובתשרי עתידים להיגאל. בניסן נגאלו מי? ישראל. בתשרי עתידים להיגאל מי? האומות. יוצא לפי זה שיש לנו 3 רגלים כנגד 3 זמנים. חג הפסח שייך לעבר, אנחנו בחג הפסח מציינים מאורה ששייך לעבר. חג השבועות הוא שייך להווה. של קבלת התורה, אנחנו הרי בכל יום מקבלים את התורה, בכל יום יהיו בעיניך כחדשים, דבר השם ממשיך דרכנו, דרך תורה שבעל פה וכו'. ויש מאורה של העתיד, שהוא חג הסוכות. לכן יש הרבה מאוד ממדים עתידניים בתוך חג הסוכות. מה? כן, בדיוק, שכולם יקרו בשם השם. ולכן יש כפרה ל-70 אומות העולם, מקריבים 70 פרים כדי לחפר על 70 האומות. זאת אומרת, זה הציפייה לאנושות מתוקנת. מעניין מאוד ש... במסורת הנוצרית, זה אברהם לבני מאיר על כך, במסורת הנוצרית יש מקבילה לחג הפסח שלנו, יש גם מקבילה לחג השבועות שלנו, אבל אין מקבילה לחג הסוכות שלנו. זאת אומרת, הם עוד לא קנו את המידה האוניברסלית האמיתית, אבל אנחנו נספק להם את חג הסוכות. ברור, זה כמו שכתוב בספר זכריה, שמה ש... אשר יישאר מכל הגויים הבאים על ירושלים המלחמה, ועלו מדי שנה בשנה להשתחוות לשם צבאות בירושלים ולחוג את חג הסוכות. אגב, גם יוספוס פלביוס מציין בספר קדמוניות היהודים, שכל שנה בחג הסוכות היו אלפי גויים עולים למקדש. כן, הם הרגישו כנראה כבר אז שזה חג שנוגע להם, לא חג הפסח, כי בחג הפסח אנחנו דווקא שוללים את הצד השלילי שיש בגויים. שפוך חמתך אל הגויים אשר לא ידעוך, ועל ממלכות אשר בשמך לא קרא. מה שאין כן בחג הסוכות, שבו אנחנו אדרבה מתאחדים עם העולם של אומות העולם. כאן נקודה שאני חושב שצריך פה להעמיק בה. כן. מה יותר גדול? האם העניין הלאומי או העניין האוניברסלי? תשובה. העניין הלאומי בישראל הוא אוניברסלי. כן? וישחל לגוי גדול ונברחו בך כל נשרות האדמה. כלומר, אנחנו הלאומיות היחידה שעניינה לתקן את העולם. לאומיות אחרות הן באמת קטנוניות. זה מין אגואיזם מורחב. במקום שאדם ידאג רק לעצמו, הוא דואג רק לאומתו. בישראל זה בדיוק ההפך. זה שאנחנו דואגים לאומתנו, זה תיקון העולם. לכן עתידים הגויים לבוא אלינו בטענות. איך אתם היהודים העזתם לפגוע בנו? מה, איך פגענו בכם? כן, מסרתם את שטחי ארץ ישראל לגויים. זה פגיעה באנושות. היום, אני זוכר פעם שמעתי איזה כומר פרוטסטנטי ברדיו, כשדיברו כל מיני דיבורים לא יפים על למסור את הגולן. אז הוא אמר לעיתונאי הישראלי, אם אתם מוסרים את הגולן, אתם לוקחים ממני את דברי הנביאים שלכם. כי הנביאים שלכם, שהם גם הנביאים שלי, אבל הנביאים שלכם אמרו שצריכה להיות מלחמת גוג ומגוג, ומלחמת גוג ומגוג צריכה להיות בגולן, ואם אתם מוסרים את הגולן, אתם חומסים ממני את הנבואה. טוב, אני צריך להבין שהעיתונאי הישראלי לא בדיוק הבין מה, מאיפה זה נוחת עליו ומה רוצים ממנו. אבל צריך להבין שבאנושות זה האופן, האופן האמיתי של המחשבה, בדרך כלל בתת מודע, ולפעמים אצל חלק מגדולי עולם, אנשים בעלי רגישות, זה אפילו גם במודע. אבל אני רוצה פה לחזור לעיקר העניין. אנחנו כן, בעצם בחג הסוכות מציינים איזשהו הפרש בין שני חגי פסח שהיו צריכים להיות. חג הפסח של האנושות וחג הפסח של עם ישראל שהיו צריכים להתלכד כאחד, והם אינם מתלכדים. ויש כאן הבחנה. עם ישראל באיזשהו מקום חי כבר חיים נשמתיים. ואילו אומות העולם חיים חיים טבעיים. כלומר, העיקר ההפרש המוסרי בינו לבין האומות זה שהם נשלטים על ידי הטבע, ואילו ישראל שולטים על הטבע. כן, זה גם מהר"ל, גם בנצח ישראל, שהוא מסביר מה ההבדל בין צלם אלוהים של ישראל לצלם אלוהים של אומות העולם, אומר שבישראל הצורה מושלת בחומר, ואילו אצל אומות העולם החומר מושל בצורה. אז יש גם צורה וגם חומר אצלנו ואצלם, אבל אצלם באופן כללי יש אחיזה של החיים הטבעיים. ויש תמיד איזשהו מרחק, איזושהי רתיעה של עם ישראל מן הטבע, ויש הוא יודע שהטבע עשוי להפיל אותו מבחינה מוסרית. וזאת הסיבה שכאשר אנחנו יוצאים ממצרים, המצווה היא שלא לאכול חמץ. כלומר, החמץ, זאת התפיחה שבאה מכוח הטבע באופן עצמאי. כלומר, אתה מניח את הבצק, הוא תופח לבד, אתה לא צריך לעשות שום דבר, הוא מעצמו כבר יעלה. וזה בבטא בהחלט את האחיזה הגדולה של הטבע על האדם, כי זה לחמו של האדם. האדם אוכל חמץ כל השנה. אנחנו אומרת הגמרא, לא בדילי אין שמיני. בני אדם אינם בדלים מן החמץ. ואילו בחג הסוכות, פתאום יש התפייסות. פיוס עם העולם הטבעי. כפי שהרמב"ם אומר, לוקחים מינים ירוקים שהם הגדלים והטבע הארץ ישראלי. ובכלל, כל האווירה של החג היא אווירה פסטורלית. פתאום, איזה מין רוח פגנית טהורה, כן, מנשבת בתוך התודעה הישראלית. או, מה שאין כן בפסח, מה שעושים, נלחמים בטבע עד הפירור האחרון. שורפים אותו, לא נותנים לו שום דבר, שום אחיזה. חג הסוכות פתאום, ניסוך המים, הולכים בשירה וריקודים להביא את המים מהשילוח כדי לנסח על גבי המזבח. זאת אומרת, יש, אפשר לומר, השלמה. יש שלום בין האדם לבין העולם הטבעי, וכנראה זה גם חג, אנחנו נראה את זה עוד מעט, שבו יש פתרון בעיית היצר הרע. כן, מה אתה אומר? כל העניין של היהדות זה לגלות את הקדוש ברוך הוא בטבע. בדרך כלל הפוך. זאת אומרת, כל העניין של היהדות זה לגלות שהקדוש ברוך הוא מעל הטבע, ואנחנו משלמים על זה מחיר, עם ציפייה שיבוא יום שאנחנו נגלה אותו בטבע. זאת אומרת, כל העבודה של שיבתנו לארץ ישראל, זה כמו חג סוכות אחד גדול. כן? אבל צריך לדעת שכל השנה יש לנו מלחמה. כל השנה יש מלחמה נגד הטבע, עד שבסוף מנצחים, אז אפשר להתפייס איתו. כן? זה לא פנתאיזם, זה לא דבר נאיבי. יש קדושה בטבע בכל. זה לא ככה. סוכות זה סוג של חינוך. זה סוג של חינוך שאתה יכול לגלות את זה בכל, אבל זה לא מיד. כן? אומרים לאדם, קודם כל, תפרוש. כן? כך כתוב מסילת ישרים. קודם כל, פרישות, אחרי זה קדושה. בפרישות, האדם מתנתק מן ההתר בקדושה, הוא מתחבר אל ההתר. כלומר, זה תהליך דיאלקטי. זה לא מובן מאליו מלכתחילה. ואתה צודק שביסוד זה היה מאוחד, בגן עדן. כן? גן עדן הוא המקום שבו קדושת הטבע היא מובנת מאליה, ואז אין שום הפרש בין החיים הפנימיים לחיים החיצוניים. בסדר? אבל ירדנו מהמדרגה הזאת. כשהאחיזה העיקרית זה, זה הגילוי הראיות. כלומר, היצרה דה הראיות, שהוא גורם לאדם שפלות ביחס לענייני הטבע, ולכן הוא צריך לפרוש. או יש מלחמת היצר. עיקר מלחמת היצר זה נגד יצרה דה הראיות, לפי כמה מקורות. עכשיו, לכן יש צורך לתקן את האחיזה של הטבע בנו. אגב, יש הבדל גדול מאוד בין פסח ושבועות לבין סוכות ושמחת תורה. מה ההבדל? שלפני סוכות יש יום הכיפורים. כלומר, יום הכיפורים משלח את השעיר לעזאזל. יש איזשהו שלב כזה שבו אנחנו יכולים להריח, להשקיף על עולם בלי רע. כן? עבדנו יום קשה, יום אחד שלם, קשה, סילקנו את הרע מן העולם. אז עכשיו, רוח טהרה יש בעולם. אז אנחנו יכולים לנסות לעשות את החג הסוכות שפספסנו אותו בפסח, לעשות אותו עכשיו. או? לכן אני אמרתי שאם באמת היינו מצליחים לעשות את פסח, את סוכות בפסח, יכול להיות שגם יום הכיפורים לא היה. זוכרים שאמרנו את זה בתחילת השיעור? כן? יכול להיות שגם לא היה יום הכיפורים. כי זה היה עולם בלי חטא. עולם בלי חטא, אתה לא צריך את יום הכיפורים. בשביל יש יום הכיפורים. לחבר על החטא, נכון? אבל אם אין חטא בעולם, אז אתה לא צריך יום הכיפורים. זה היסוף של המחלוקת, האם לעתיד לבוא, יתבטל יום הכיפורים או לא יתבטל יום הכיפורים. יש שתי דעות בגמרא. בסדר? אם היינו מצליחים להוציא את האנושות אז מגלותה, אז היינו כבר מגיעים לעולם מתוקן. בעולם מתוקן, אתה לא צריך יום הכיפורים. או. לכן, אגב, היה משהו מעין זה בשנה של חנוכת המקדש על ידי שלמה. מתי עשה שלמה את חנוכת המקדש? מחט בתשרי עד י' ד' בתשרי. שבוע שלם לפני סוכות. כלומר, ברור היה אם כן שאם הוא בחר את התאריך הזה, סימן שהוא רצה שהמקדש יתחיל את פעולתו בחג הסוכות. כלומר, שהמקדש יהיה אוניברסלי באמת. זה מה שהוא רצה לתקן. כן? ואז הוא עשה 14 יום בעצם של חגיגה. מה עם יום הכיפורים? אכלו ביום הכיפורים. כן, אתה חומת הגמר. עשו שם שלמים, עולות וזה, גם ביום הכיפורים אכלו. אפשר להבין, כי זה עולם כל כך עליון, שבו אין חטא, או אפילו להגיד, החטא של היחיד, מה? הוא לא תיקן את העולם, נכון. זה לא הצליח. למה זה לא הצליח? בגלל שהוא טיפל רק בממד הכללי ולא בממד הפרטי, כפי שהרב מסביר בספר למהלך האידאות בישראל שבאורות. כן, שמה הוא מסביר בהרחבה את הנושא הזה, שהקדושה בימי שלמה הייתה קדושה בכלל ולא בפרט. כי באמת אנחנו רואים דבר מאוד מעניין, בימי שלמה, כל הממלכה כולה מלאה בזהב וכסף, וכל העולם בא לשמוע את שמה שלמה ואת המקדש ומלכת שבא מגיעה וכו'. מה הדבר הראשון שעושה העם אחרי ששלמה מת? לא. כן, סוקל את שר האוצר. כן, הרגו אותו. עכשיו, אני לא מבין. אם בימי שלמה היה כל כך טוב, אני חושב שהדבר הראשון, כלומר, האדם היחיד שאי אפשר היה לסקול אותו, זה יהיה שר האוצר. מה? זאת אומרת שהכסף הזה בא בגלל שהוא שחט את העם. מובן? זאת הבעיה. זאת אומרת שבימי שלמה זה לא היה כל כך מוצר במדריה של הפרט. כן, ודווקא זה שאכלו ביום הכיפורים באותה השנה, זה גם אומר שהם לא תקנו את הפרטיות שלהם, ובסוף קרה מה שקרה. כן? כלומר, אז זה צריך ללמוד בשביל זה את למהלך הידיעות בישראל של הרב קוק. כן? בספר אורות. כן, שם הרב מסביר את זה, כל כך יפה. עכשיו, אז אגב, הייתה טעות, השיעור ב-11 ולא ב-12. אז טוב, אז זה לא אשמתי. אני בסדר. מה? בטח. מה? כן, כן. אם כשלתי, אני מוכן ללכת הביתה. כן. מה? לא הבנתי.
התיקון של העולם, למה הצליח רק בתתווה?
בתתווה בניסן. אם... זאת אומרת שיציאת מצרים הייתה יכולה להיות בתשרי.
לא, שלמה המלך.
שלמה המלך? לא, הוא עשה חנוכה 7 ימים לפני, ואחר כך 7 ימים סוכות. בסדר? ואחר כך הוא עשה גם את שמיני עצרת, שם כתוב שברכו את המלך. כלומר, היה משהו מאוד מיוחד באותה שנה. זה הפעם אחת בהיסטוריה, היה איזו מין השתקפות של הסוכות העתידי באמת. מה ראוי להיות חג הסוכות? טוב, אבל קרה מה שקרה, זה לא הצליח. אבל כמובן, הציפייה נשארה. ולכן יש בחג הסוכות, הממד הזה של התיקון של, לא רק תיקון אומות העולם, אלא בעצם התיקון של הטבע. ואז אפשר להעיז להיפגש עם הפסטורליה בכל ירקותה. בסדר? אז עכשיו, אני רוצה פה להוסיף קצת. וזה מה שכתוב, וישוב עשיו ביום ההוא לדרכו שעירה. מה זה שהוא שב לדרכו שעירה? כנראה זה היום הכיפורים, ששלחו את השעיר. כן? כי מיד כתוב אחרי זה, ויעקב נסע סוכותה. זאת אומרת, כשהוא התפייס עם עשיו, בעצם עשה את יום הכיפורים שלו, בעצם בזה הוא כבר מגיע לחג הסוכות שלו. ויבן לו, אז פה זה מאוד תמוע מה שכתוב בהמשך בסוק. ויעקב נסע סוכותה, ויבן לו בית. ולמקנה הוא עשה סוכות. ראה, מה זה בית? עזרא ויבן לו סוכה, לא? אלא הוא כבר, כמו שיטת רבי יהודה, הוא כבר היה בעולם של קביעות הקדושה. הרי כתוב שלא כאברהם שקרא לו הר ויצחק שקרא לו שדה, אלא יעקב שקרא לו בית. זאת אומרת שהקדושה כבר קבועה באישיות של יעקב. יעקב הוא כבר בבחינת עולם הבא. ולכן הוא בונה לו בית. למקנהו, מי זה מקנהו? כל האחרים, כל העם, כל עם ישראל, כל הדורות. עשה סוכות. כדי שגם הם יגיעו לבית. מתי עם ישראל מגיע לבית? רק בשמיני עצרת. אבל יעקב כנראה היה מסוגל לעשות כבר את שמיני עצרת בחג הסוכות. כי אם אנחנו עושים חשבון, באמת החגים של עם ישראל הם חגים מאוד קשים. חג ראשון, פסח, מאוד נחמד, אבל אתה לא יכול לאכול לחם. חג שני, שבועות, מאוד נחמד, אבל אתה לא ישן כל הלילה. אתה אוכל לחם, אבל לא ישן כל הלילה. יום ראש השנה, אתה ישן בלילה, אתה אוכל לחם, אבל אתה בחרדה כל היום. יום הכיפורים, לא אוכלים בכלל. סוכות, אוכלים, ישנים, יש לחם, שמחים, אבל זרקו אותך מהבית. רק בסיום כל החגים, חג שמיני עצרת שהוא שמחת תורה, זה הזמן שבו אתה גם בבית, גם אוכל, לחם וגם ישן ושמח, ואתה כל כך שמח שאתה רוקד כל היום. או, זאת אומרת, זה בבחינת ההשתגלות של העתיד, אבל יוצא לפי זה שהשיא של החגים של האומה הישראלית זה לא יום הכיפורים, תמיד כמו שאומרים ברדיו, היום הקדוש ביותר בשנה, זה לא נכון. היום הקדוש ביותר בשנה, לפי זה זה שמחת תורה. כן? מה? הושענא רבה, נכון. נכון, אבל אני אמרתי שמחת תורה. שמחת תורה זה המטרה. בסדר? תן מה אתה אומר? אתה רוצה להגיד? כן, זהו, שילח את השעיר לעזאזל. עד אשר אבוא אל אדוני שעירה. מתי יבוא אל אדוני שעירה? ביום, ועלו מושלים בארציון לשפוט הר עשיו. כן, אומר רש"י. נכון? כן, זה נכון. כך ימחו עוונות עמך בית ישראל. נכון, אומר זה שזורק את השעיר לצוק. כן. נכון, 8 זה מעל הטבע. אז מה? אחרי תיקון העולם הטבעי, מגיעים למספר 8. עכשיו, בואו נתקדם עוד קצת. היה צריך, לפי זה אתם יודעים שסוכות ופסח זה ממש אותו חג, אבל בהפרש, כאילו שני ענפים. השמחה הגדולה הזאת, בסוכות, כן, כל כך שמחים, איך אפשר לסמוך בעולם הזה? אי אפשר לסמוך בעולם הזה. למה אי אפשר לסמוך בעולם הזה? יש יצר הרע. נכון? יצר הרע זה דופק את כל החיים, לא? כן? יש רק זמן מסוים שבו שמחים, זה החופה. כן? שמעתי מפי הרב יהודה ליון אשכנזי, זכרונו לברכה, הוא הסביר. מדוע בחופה כולם שמחים? הייתם פעם בחופות, נכון? ראיתם? ראיתם שכולם שמחים? כולם. מה כל כך שמח בחופה? זה הזמן שבו היצר הרע והיצר הטוב, באופן גלוי, רוצים אותו דבר. ואז ההוכחה שהעולם הזה הוא לא גיהינם. ביום כיפור גם כן היה דבר כזה, כן? שהיו בנות ישראל, היו שם מתחתנים בעצם. נכון, כן, כן. אבל יש מחיר מסוים ביום הכיפור שצריך לצום. מה שאין כן בחתונה, זה כולם שמחים ממש. עכשיו, יש במסכת סוכה, כתוב, מי שלא ראה שמחת בית השואבה, לא ראה שמחה מימיו. זאת אומרת, שהשמחה שהייתה בחג הסוכות, בשמחת בית השואבה, הייתה שמחה שאין דוגמתה בעולם הזה. אז זו הייתה השמחה של לעתיד לבוא. ואיך נעשתה השמחה של לעתיד לבוא פתאום? אז כתוב שהיו עושים תיקון גדול, נכון? היו יורדים לעזרת אנשים ועושים תיקון גדול. מה זה תיקון גדול? יש תיקון קטן, יש תיקון גדול. כלומר, אז עשו משהו מן התיקון האחרון של העתיד לבוא. ידוע שכל הספקות בעולם הזה זה תיקו, נכון? ואין שמחה כהתרת הספקות. מה חסר לנו כדי לפתור את בעיית התיקו? השער ה-50 של הבינה, נכון? הרי יש רק 49 שערי בינה שהושגו על ידי משה, שער ה-50 חסר. אז חסר נון. אתה מוסיף לתיקו את הנון, אתה מגיע לתיקון. כך אומר התיקון הזוהר רגע. כן, זאת אומרת שהיה איזה מין משהו שמה שעל ידי התיקון הגדול שעשו שם, אז יכלו להגיע לאותה שמחה של העתיד לבוא. אז הגמרא אומרת, איך עשו את זה? עשו על ידי הפרדה, עשו מחיצה בין אנשים לגברים, כדי שלא יבואו לקלות ראש. כלומר, כשהיה שחרור מיצרה דעריות, אז הגיעו לשמחה העצומה ההיא. במקדש. כן, זה היה במקדש. זה הקושי. אגב, הגמרא שואלת, מה פתאום, איך הרשו לעצמם לעשות את המחיצה? כי הרי המבנה של המקדש נעשה על פי רוח הקודש של הנביאים. והנביאים לא שמו מחיצה. אז אם הנביאים לא שמו מחיצה, איך אתה מעיז ללכת נגד דברי הנביאים? הרי אסור לעבור על דברי הנביאים. מה? אז הגמרא אחר כך מחפשת איזה פסוק הם מצאו. והם מצאו פסוק, קרא דרשו, כלומר, מצאו פסוק בזכריה, שבמנו למדו שגם הנביאים מסכימים לזה. אבל צריך להבין, מדוע הנביאים הראשונים, שמואל הנביא בעצם, שהוא זה שקבע תהיה ארכיטקטורה של המקדש, לא שם מחיצה. כי הוא באמת חי בעולם אידיאלי. המקדש לא אמור להיות מקום עם יצר הרע. אבל מכיוון שהייתה ירידת הדורות, כדי להגיע לאותה שמחה, היו צריכים לשים מחיצה. אבל זה בדיעבד. כן, זה מצוי. זה נקרא תיקון, כן, הגמרא אומרת, זה התיקון הגדול שעשו. אז ברור שאם אתה אומר תיקון גדול, אז כנראה שהמחיצה הייתה רק סימפטום של הדבר הזה. כן? כלומר, כנראה כוונותיהם של אותם חכמים שעשו את המחיצה היו כוונות עליונות, שהיו איזה מין הקדמה של התיקון הגדול של לעתיד לבוא. יוצא לפי זה שחג הסוכות מתאפיין בתיקון של יצרה דעריות, וזה שייר למידתו של יעקב אבינו. כן, שאצל יעקב אבינו כבר תוקן העניין של יצרה דעריות, לעומת אברהם ויצחק שהתיקון שלהם היו בחינות אחרות לגמרי, שאברהם תיקן יצרה דעבודה זרה, ויצחק תיקן יצרה דשפיכות דמים. כן? ברור. אחרי שהוא אמר שבחודש תשרי יש לנו שלושה חגים שבאים לתקן את שלושת העניינים האלה. יש לנו ראש השנה, שזה זכותו של יצחק אבינו, ולכן שמה באמת אנחנו מתקנים יצר של שפיכות דמים, על ידי שאנחנו מפללים שהשם יזכור אותנו לחיים, ומזכירים אלו של יצחק, הרי יצחק אבינו עלה על המזבח ויצא חי. בחג יום הכיפורים זה בחינת ביטול יצרה דעבודה זרה על ידי אברהם אבינו, שהרי זה היום היחיד שבו אין אחיזה לשטן על ידי שאנחנו שולחים שעיר לעזאזל, ואז נברר שמעברו טוב הכל משלה. ובחינתו של יעקב בחג הסוכות, אם כן שלושת האבות הם אלה שמכוחם אנחנו ממשיכים קדושה מיוחדת של ביטול יצרה עבודה זרה גילוי עריות שפיכות דמים בחודש הזה. ואז מכוח זה אפשר להגיע לשמחת תורה, שהוא זמן השמחה האמיתית בבחינת השתקפות של העולם העתידי. כן, בבקשה. לא, ראש השנה זה לא יום הדין, זה יום התהפכות הדין לרחמים. זה מה שאנחנו עושים בתקיעת שופר. יש דין עד התקיעה, והתקיעה מהפכת את זה לרחמים. עלה אלוהים, מידת הדין, בתרועה, אחר כך הוויה, י' כ' כ' בכל שופר. כן, אבל... אבל יוצא, לפי הדין אין זכות לחיות. כן? הדין זה מה שמבטל את החיים. איך כתוב במדרש שאברהם אמר לקדוש ברוך הוא, אם דין אתה רוצה, אין עולם. אם עולם אתה רוצה, אין דין. תחליט. או, כן. למה זה לא אברהם יצחק ויעקב? נכון. בגלל שבחודש תשרי בכללו, אנחנו זוכים לעולם כפי שהיה ראוי להיות, שיברא מידת הדין. זה עולם יותר עליון. לכן כתוב, ויעל אלוהים מעל אברהם. אלוהים זה מידת הדין. מעל אברהם. יש, אין מדרש רבה, כן? בתחילה עלה במחשבתו של הקדוש ברוך הוא לברוא את העולם במידת הדין. למה הוא רצה לברוא במידת הדין? כי זה החסד האמיתי, לעמוד בדין, לא בתרנות. וזה פער, אתה מסכן, אז ברחמים עליך. ראה שאין העולם יכול להתקיים, שיתף את הרחמים, אבל זה בדיעבד. או? ולכן בחגי תשרי אנחנו זוכים למדרגה הזאת, לעולם האידיאלי. לכן זה מתחיל בדין דווקא. בסדר? מה אתה אומר? זה החסד האמיתי, זה לברוא בדין. כן, מה אתה אומר? איך יצחק תיקן יצחק שפירות דמים? כי לפי יצחק, ההיגיון של האישיות של יצחק זה שהוא צריך להיות קרב על גבי המזבח. כן, ו... מה? כן, זה המקום הראוי באמת, זאת אומרת, אבל מה? אומר הקדוש ברוך הוא, אני לא רוצה. אל תשלח ידך לנער. כלומר, דווקא המוכנות שלו לוותר על חייו, היא זו שהקנתה לו חיים. כתוב, ויקח את המאכלת. מה זה מאכלת? זה מישון יפעיל. אומרים שהסכין הזאת מאכילה אותנו עד עצם היום הזה. כן, בבקשה. כן. איך אברהם ביום כיפור? פשוט מאוד. האם קראת את הפסוק, ונתן אהרון על שני הסעירים גורלות, גורל אחד לשם, גורל אחד לעזאזל. איך לא הזדעזעת כשקראת את הפסוק הזה? כל אדם מונותאיסט נורמלי, כשהוא קורא פסוק כזה, הוא לא אחד לשם, אחד לעזאזל. אלא מה? יש פרשנים שאמרו, מה זה עזאזל? זה מקום. יש מקום שקוראים לו עזאזל. יש לי קושיה על הפירוש הזה. אם זה כך, אז צריך להגיד, אחד למקדש, אחד לעזאזל. אם זה מקום, אז מקום מול מקום. אבל השם ועזאזל זה לא מאותו מין. נכון? אלא צריך להבין מה המשמעות של הדבר. עזאזל ברור שזה כוחות הרע. אבל מכוח מה הם מקבלים את פרנסתם? השם ציווה לפרנס אותם על ידי שילוח הסעיר. זאת אומרת שמתברר שאין לו כוח אלא מכוח מה שהשם נותן לו. אז אין לו כוח. הוא מלכותו בכל משלה. מה? לכן זה הביטול שלו. כלומר, אם רעב שונאך, האכילה הוא לחם. וידבר השם אל משה למור, כתוב בהתחלה, לא? אז זה השם שציווה לתת את המאכל הזה לעזאזל. זאת אומרת שבסופו של דבר, רק שלטון השם נמצא. יוצא שאין מתנגד ביום הכיפורים. אין מתנגד, אז אין עבוד הזרה. כל אחדות גמורה. בסדר? לכן יש מסורת גם שעקדת יצחק, אמנם הציווי היה בראש השנה, אבל העקדה עצמה נעשתה ביום הכיפורים בשעת המנחה, ולכן נהגו חלק מקהילות הספרדים לקרוא את עקדת יצחק במנחה של יום הכיפורים. מה? לא, לא רק זה לקרוא את עקדת, אלא לקרוא את שערי רצון, את הפיוט של שערי רצון בפתיחת ההיכל. כן. כן, בבקשה, דבר. שוב, מה הקשר בין יצחק דיעריות ליעקב? שיעקב תיקן יצחק דיעריות. איך רואים את זה? כתוב מפורש, יש פסוק קצת קשה, אני מקווה שמי שרגיש יכול לצאת. הנה, אני רואה מישהו רגיש שיצא. כתוב, ויומר יעקב ללבן, הווה את אשתי, כי מלאו ימי ואבואה אליה. זה דבר באמת גסות רוח כזאת לכאורה, זה בלתי נסבל. רשי שמה שואל, והלא קל שבקלים אינו אומר כן. כן? אלא, רשי שמה אומר, אלא להעמיד ולדות. להעמיד תולדות, אמר כן. שואל רבי צדוק מלובלין, אז מה אם זה כדי להעמיד תולדות? עדיין לא מדברים כך. אלא אומר שצל יעקב, כיוון שהוא תיקן חטא אדם הראשון, הוא כבר לא הרגיש את הגנות הלכת. שבה תשמיש, ולכן הוא יכול היה לדבר כך. זאת אומרת שאצלו יצרה די הרעיות תוקע.
גם השום שהוא נשק אותה שעשורה אותה.
כן, כן, זה עוד דוגמה, אבל אני אומר...
כן,
אבל בסוכות, זה מה שאמרת, בסוכות בית השואבה שם, שעשו את אותה מחיצה, כדי שלא ייצרה די הרעיות.
אבל איך זה תיקון, כביכול היה לבדים האחורים, השארה אותה בנשכב?
לא, זה בדיוק העניין, אצלו לא היה בזה כל יצריות. אלא זה להפך. זה שהוא נשק את רחל, זה בגלל שמצווה בא לידך על תחמיצנה. כמו שבן שנפגשו אז שתי הנשמות, שעל ידן תקום האומה שתתקן את העולם כולו, אז יש חובה מוסרית עליונה שהוא ינשק אותה. אגב, זה מאוד מעניין. כתוב שמה, שכאשר ראה יעקב את רחל, יש סדרה של פעולות שהוא עושה. הוא גלל את האבן, השקע את הצון, נשק את רחל ובכה. ואחרי זה הוא סיפר, אגב, אני הבן דוד שלך. כן? אז ואז היא בורחת לבית אמא, לבית אבא שלה, נכון? היא קצת נבהלה כנראה. כלומר, צריך להבין פה מה שקורה. בן אדם שאף אחד לא מכיר אותו, מגיע למקום, שם נמצא עם הרועים, נמצאת בחורה שבא לדלות מים מן הבאר. דבר ראשון שהוא עושה, קודם כל הוא מראה שהוא חזק, ככה אומר רשי. הוא גלל את האבן כדי להראות שכוחו גדול. השקע את הצון, כי הוא אדם טוב. נשק את רחל, לא הסביר לה למה. והוא בכה, ואז היא ברחה. הוא אמר, אני בן דוד שלך, באתי להתחתן איתה, ואז היא ברחה. עכשיו, יש פה... צריך להבין קודם כל למה הוא בכה. למה הוא בכה? לפני שאתה שואל... מה? שמה? אז למה הוא בוכה? למה לבכות? מתרגש? אדם שמתרגש לא דווקא בוכה.
לא,
לא, אני אגיד לכם מה שהמדרש אומר. המדרש אומר דבר פשוט ביותר. רואי הצון שראו את כל זה התחילו לצחוק. אז הוא בכה. שאתה מבין? כן. הרועים שהיו שם, כשראו אותו מנשק את רחל, מישהו שפשוט מגיע, הבחורה הראשונה שהוא פוגש, הוא מנשק אותה, אמרו, זה בן אדם הזה, נורמלי. אז הוא בכה. עכשיו אני שואל את השאלה, למה יעקב אבינו לא עשה איזו הקדמה קטנה? הוא היה אומר לכל הרועים, חבר'ה, אני רוצה להסביר לכם משהו, יש לי רוח הקודש, אני הולך להתחתן עם הבחורה הזאת, יש מעשה מאוד חשוב שאני צריך לעשות, אני צריך לנשק אותה, זה המפגש הראשון. בסדר? יכול להיות שהייתה ילדה קטנה, אבל זה לא כך משנה. למה הוא לא יכול היה לעשות את זה? בגלל שמצווה הבא לידך על תחמיצנה, זה היה הרגע של התיקון. אם הוא היה ממתין, הכל היה מתפספס. אבל אז אין לו ברירה, אלא לנשק, וגם לבכות. מדוע הוא בוכה? כי הרי בשביל מי הוא עושה את כל הנשיקה הזאת? לא, זה לטובת האנושות. כלומר, למען הרועים הוא עושה את זה. ולכן הוא מצטער על זה שהם לא מבינים את מה שהוא מוכרח לעשות למענם. לא בגלל זה הוא יימנע מלעשות. כלומר, יש לפעמים פעולות שאנחנו עושים, ואומות העולם באים אלינו בטענות. מאוד מצער אותנו שהם לא מבינות, אומות העולם, שזה למענם שאנחנו עושים. אבל לא בגלל זה לא נעשה. אבל אנחנו מוכנים לבכות. על זה נאמר, מנשקים ובוכים. כן? זאת הפעולה של יעקב. או? זה מראה דווקא על העליונות של התפיסה שלו. כן, מה אתה אומר? זה שהוא צריך לעשות שתי אחיות, זה בגלל שהעולם עוד לא מתוקן. ודאי שלא. בגלל זה. אם לא, זה הייתה אותה אישה. כן, מה אתה אומר? כלומר, כמו שפסח וסוכות היו צריכים להיות אותו מועד, אז רחל ולאה היו צריכות להיות אותה אישה. זה גם נכון. אבל בעיקרון, רחל ולאה היו צריכות להיות אותה אישה. קרה מה שקרה, העולם עוד לא שלם, אז זה שתי נשים. כן? ברור.
אם אנחנו עושים מחיצה בסוכות,
כן.
אז סימן
שלהפך,
יש
גירוש
של
יצרה. לא, הצריך שלא תהיה מחיצה בסוכות, אבל כיוון שעדיין יצרה דהריות קיים, אז לא הייתה ברירה אלא לעשות סוכה, אלא לעשות מחיצה. או? או. כן. טוב, אשיר לכם חג שמח, כל טוב.